רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סיקריו הנקמה, מותחן אקשן חדש בכיכובם של בניסיו דל טורו וג'וש ברולין, עולה לאקרנים ב-28 ביוני. קרטלי הסמים המקסיקנים מבריחים מחבלים מתאבדים לתוך ארצות הברית. ה-CIA נכנס לתמונה, והסוכן הפדרלי, מאט גרייבר, בגילומו של ג'וש ברולין, טאנוס מהנוקמים, והמתנקש אלחנדרו גיליק, אותו מגלם זוכה פרס האוסקר בניסיו דל טורו, נשלחים לחטוף את ביתו של אחד מברוני הסמים כדי לעורר מלחמה בין הקרטלים. המבצע מסתבך, והסוכן גרייבר מחליט לחסל את הילדה, אבל גיליק מסרב, ועכשיו גם הוא על הכוונת של ה-CIA. סיקריו הנקמה מגיע לבתי הקולנוע ב-28 ביוני. שלום. מה אתם עושים ב-18 ביוני? לא משנה. תגידו לבוס שאתם יוצאים מוקדם, תתקשרו כבר מעכשיו לבייביסיטר, כי מפגש המאזינים השנתי של עושים היסטוריה מתקיים בצוותא, תל אביב. ולא רק עושים היסטוריה, גם עושים רפואה, עושים תנ"ך, עושים עסקים ועושים תוכנה, כל הפודקאסטים שאתם אוהבים, בהקלטות חיות, על הבמה. קישור לרכישת כרטיסים תמצאו בדף הבית שלנו, ranlevi.com. 18 ביוני 2018, צוותא, תל אביב. נתראה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
במשך 3 ימים לא דיברנו על איראן, לא דיברנו על טילים, לא על סכינים, לא על מחירי הדירות ולא על שחיתויות. לא על שמעון ריקלין, לא בצלאל סמוטריץ' ולא מרב מיכאלי. במשך 3 ימים דיברנו על אופניים, על הג'ירו שהסתיים ברומא והתחיל בירושלים. דיברנו על קריס פרום ותום דמולן, על גיא סגיב וגיא ניב, על קטעים נגד השעון ועל מלך הערים, על העיר העתיקה בירושלים, על גני הבאיים ועל השמש התל אביבית של אחרי הצהריים. 3 ימים דיברנו ג'ירו דיטליה שהיה בישראל ונהננו מכל רגע עד שהוא חלף מפה, המשיך לאיטליה והשאיר אותנו עם כל הצרות מההתחלה. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט של רשת עושים היסטוריה, ולפני שאנחנו מסכמים את הג'ירו עם רן מרגליות ועם הרוכב גיא סגיב, כמה הודעות חשובות ועדכונים. קודם כל, כרגיל, אני מזמין אתכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, בדף של עושים היסטוריה. קראתי שבארצות הברית כבר פחות מ-50% מהצעירים נכנסים לפייסבוק, אז אם אתם עדיין מהפחות מה-50% האלה או מהפחות צעירים, אתם מוזמנים. אם אתם יותר מגניבים ויש לכם טוויטר, אז תעקבו אחריי, בן מיטלמן עם דאבל טי, באנגלית, או אחרי העמוד שלנו, עושים ספורטקאסט בעברית, גם תומר פדלון נמצא בטוויטר, ואתם מוזמנים כאמור למסור לנו תמיד שאלות, הצעות, טענות, הקטע מומחה לתומר, בוא נראה אותו מזיע. אנחנו כבר לגמרי באווירת מונדיאל שאוטוטו מתחיל, אולי כשאתם מאזינים לזה הוא אפילו כבר התחיל, אז אם פספסתם את הפוד הקודם עם אורי לוי מבאבא גול על החגיגה הערבית במונדיאל, כדאי לכם מאוד מאוד להאזין על כל הנבחרות הערביות שמשחקות במונדיאל, כולל הרבה פוליטיקה ותרבות. היום בסוף התוכנית הפינה ההיסטורית של תומר חוזרת לזכייה הראשונה של נבחרת ארגנטינה במונדיאל 1978 וגם הפוליטיקה והפחד ששלטו שם מסביב. אני אוטוטו טס למוסקבה לסקר את המונדיאל החדשות, אז יהיה שווה גם לעקוב אחרי הכתבות שלי והרשתות החברתיות, גם תומר פדלון יצטרף אליי. אני אחזור לארץ בקרוב, לא אשאר שם לכל התקופה, אז התכנון שלי הוא שבפוד הבא כבר תומר ואני נשב כאן ונספר חוויות ורשמים מרוסיה, גם נדבר קצת יותר כדורגל ונתעמק לקראת השלבים העמוקים של המונדיאל, כשרק החזקים שורדים. אז שוב, אם יש לכם שאלות, הצעות, דברים שתרצו שאנחנו נדבר עליהם בפרק הזה, בשמחה. ועכשיו, בוא נחזור לאותם 3 ימים קסומים, הג'ירו דיטליה, רן מרגליות, שלום.
אהלן.
היית כאן לפני כמה שבועות, בעצם כמה שבועות לפני הג'ירו, וזה גם פרק שקיבלנו עליו המון תגובות טובות, ואני חושב שאפילו אפשר להגיד קצת בשמחה שהרבה אנשים למדו על הג'ירו בזכות הרעיון שלך פה, וגם אפילו לקחו את המשפחות ואת הילדים, והיו חלק מאותם אלפים שעודדו ברחבי הארץ. אנחנו תכף נעלה גם, נשדר שיחת טלפון שהקלטתי עם גיא סגיב קודם, הוא נמצא עכשיו בספרד. שמע, הפתיח שלי היה די אוטופי, אבל אני מודה שאני ככה הרגשתי באמת ל3 ימים. עצם זה שאני ככתב בחדשות, המהדורה נפתחה עם הכתבות שלי מהג'ירו, תציר גם מזל בעניין הזה, כן? כי באמת לא היו שום רקטות חס וחלילה ושום דבר באותם ימים. איך זה היה אצלך, איך אתה הרגשת ב3 ימים האלה?
זה היה מטורף, זה ה-understatement.
באמת, באמת מעבר לכל ציפייה אפשרית, מי היה מאמין שעם ישראל ככה יראה כל כך הרבה אהבה לספורט שהוא בכלל לא מכיר, יצא לכבישים, דיברו על 250 אלף איש רק ביום שבת בשלב של תל אביב, באמת היינו שלושה ימים עם פה פעור, אבל מעבר לזה, ומעבר באמת לכמות הסופרלטיבים שאפשר לשפוך, אתה יודע, על הגורמים השונים, על סילבן שהביא כמובן, ועל קומטק שארגנו, ועל משטרת ישראל שהעבירה את זה בלי, ללא שום רבב, באמת, היה אירוע יוצא מהכלל. התחושה של הרוכבים הייתה באמת כאילו לקחו את הג'ירו, העבירו אותו שנייה את התפורה מסביב, נכון, לא רואים פה הרי הדולומיטים והאגמים של איטליה, פתאום רואים יותר נופים ישראליים וים תיכון וצהוב של מדבר, הרגישו כאילו משהו תעבירו, עשו העתק הדבק לג'ירו, העבירו אותו לישראל, וזה לא דבר של מה בכך. זה אירוע כל כך מורכב, ראינו, פתאום יצא לנו לטעום מזה לעם ישראל, למה זה אומר המרוץ הזה, השיירה שינה ממקום למקום, הכפר בזינוק והכפר בסיום, הכבישים הסגורים לאורך המון המון שעות, רמת המקצוענות כל כך גבוהה שנדרשת מכל הגורמים, כדי שבחצי דקה שהדבוקה עוברת, באמת הכל ידפוק כמו שצריך, וזה קרה במשך שלושה שלבים, 440 קילומטרים של מרוץ, וזה השאיר אותנו עם הרבה טעם של עוד.
איך באמת אתה אומר, הקבוצות והרוכבים הזרים, שגם לא חלק מישראל סייקלינג אקדמי, אלא באו באמת ככה, דיברנו על זה אז, בשבילם היה ככה חצי נדנוד כל הטיסה הזאת לישראל, כמה שעות, ואחר כך לטוס חזרה לאיטליה. איך הם הגיבו? אני יודע שהיו תגובות טובות, ומצד שני גם קראתי רעיון אחד שציטטו את תום דה מולן אחרי אחד הקטעים בישראל. זה לא היה נראה שהוא מרוצה, הוא בעיקר התלונן על הקטע של הפינישים, בשני הקטעים הראשונים בעצם בארץ, לא הקטע נגד שעון, אלא הפיניש בתל אביב והפיניש באילת, שהוא טען שהם היו צרים מדי, וממש ברמה של סכנה לרוכבים. זה מה שהוא זכר מהתקופה בישראל, והוא גם אמר, לפחות ככה ציטטו אותו, שהוא שמח שאנחנו סיימנו כבר עם הפסטיבל הזה וממשיכים באיטליה.
אז א', זה נידון וחצי מבחינה לוגיסטית, זה אופרציה מורכבת, לרוכבים זה אף פעם לא קל, גם מרוצים שנודדים למדינות אחרות, שזה קורה, בדרך כלל זה מרוצים של שבוע. פה אתה מתחיל ג'ירו באמת בשלושה ימים בישראל, זה, ידענו מראש שזה הולך להיות מורכב. אני הייתי מופתע מזה שזה באמת עבר, הכל עבר בשלום, כן? כי הפוטנציאל שזה הוא מורכב, וכל זאת, מדינת ישראל, אתה מגיע מהביקורת דרכונים ועד אתה יודע, לקנות חלב בסופר, זה לא אירופה, זה אחרת. החבר'ה האלה, אתה יודע, מגיעים רובם פעם ראשונה בישראל, פער תרבותי, הכל דפק יופי. כן, כן, עבר, אתה יודע, זה לקח להם 4 שעות טיסה ולא שעה, כמו שהיה להם מטורינו לרומא ביום האחרון. הכל עבר נהדר. ברור שיש פה איזה מורכבות לוגיסטית וזה שונה, אבל אנחנו מאמינים שהעתיד של ענף האופניים הוא שם. לא סתם מארגני הג'ירו לקחו סיכון גדול בלהביא את המרוץ לישראל פעם הראשונה, זה היה סוג של ניסוי כלים עבורם. המרוצים רוצים לצאת מחוץ לאירופה, יש פה אינטרס כלכלי מובהק. בעבר כבר דיברו על להביא את המרוץ ליפן, זה העתיד. הענף הזה הוא תאריך של גלובליזציה, זה יקרה. בכל מה שקשור לחוויה שלהם מישראל, אני חושב שהיה פה שילוב של אחד התקשורת הזרה ומה שהיא מספרת, אתה יודע, בימים, בחודשים שלקראת הג'ירו זה בעיקר היה ישראל מנסה לעשות לעצמה איזשהו שינוי פנים תדמיתי באמצעות המרוץ הזה, אתם לוקחים בזה חלק. ארגון ה-BDS בטוח לא עשה חיים קלים לרוכבים הזרים בשאלות, ובהחלט ניסה לאתגר אותם בכל מיני, אתם שותפים לאפרטייד ישראלי וסיסמאות מהסוג הזה. הם באו לפה, הם ראו, אני חושב, את המטרה של שמה הם באו, שרצינו להראות להם, ישראל הנורמלית, חיים נורמליים, אנשים נורמליים. נכון, יש גם, יש מהכל, אבל אתם, זה בטוח לא כמו שאתם רואים בחדשות. אני חושב שהמטרה
הזאת יותר מנורמלי, זה א', נופים נדרים, אבל ב', כזה מדינה מתקדמת, מפותחת אולי יותר מה שחלקם יודעים.
חד משמעית, אבל עבורם, כרוכבי אופניים, ועולמם צר מאוד. זה אנשים שהגיעו לישראל, ראו מלון, ראו רכיבה בחוץ, מינימום קונטקט עם הקהל הישראלי, וכמובן מה שהם חוו במהלך המרוץ עצמו, הם חוו מרוץ בהגדרה נורמלי, כפי שהם רגילים, בכל מקום אחר שהם הולכים להתחרות בעולם. ברור. אנחנו כמובן יודעים שישראל היא הרבה מעבר לזה, אבל תהיה בטוח שמתוך הפלטון של 175 רוכבים, היו אולי 10 או 15 שעשו גם סיור בעיר העתיקה, כן. כי כל מה שמעניין אותם זה לנוח לפני המרוץ. בצדר. אז מהבחינה הזאת, כל דבר נהדר. אני חושב שהם היו מופתעים מאוד מכמות הקהל על הכביש. אנחנו ממשיכים לדבר על הקהל, קהל, קהל, אבל בסוף כרוכב אופניים, זה החוויה של חוויית המשתמש שיש לך. כמה אנשים באמת אני מעניין. ובעצם באו וראו מדינה שיודעת לחגוג, יודעת לנצל אירועי ספורט, יודעת לחגוג היטב. אנחנו, אני זוכר שנסענו חצי שעה לפני השיירה על כביש החוף, לפני המרוץ, ראינו אלפי אנשים, היו שם גם ילדים עם אופניים חשמליים, בתוך הראש שלי, היה לי תסריטי אימה כאלה, אתה אומר, בונה, עכשיו יהיה פה איזה ילד שיפרוץ את הכביש, ינסה, הכל עבר ודפק פיקס.
חשבתי שהתסריטי אימה שלך זה הקיץ של אביה, שתיסו ולא יהיה אף אחד על הכביש, אף אחד לא יעבור.
זה מלכתחילה, אבל אחרי זה אתה יודע, אתה כבר אומר, איך אני, אם כבר הם הגיעו, איך הם ידעו למה לצפות, זה מרוץ אופניים, הם בחיים לא ראו דבר כזה. זה כמו איזה מישהו שהולך פעם ראשונה לגן חיות, הוא לא יודע לקראת מה הוא הולך.
אגב, אני גיליתי משהו, חשבתי על זה קצת, וזה אומנות בפני עצמה להיות אוהד של מרוץ מהסוג הזה, והנה, שלושה ימים למדנו, עכשיו פעם באה שתביאו את הג'ירו, נדע מה לעשות. עכשיו, אני אגיד לך מה הכוונה. אני החלטתי שצריך ככה, או, אני, לא היה לי כל כך אופציה לבחור, כי ככתב הייתי צריך פשוט להיות בפיניש ליין בשביל לעשות את השידורים, ולנסות לתפוס את הרוכבים אחר כך וכו'. אבל אני החלטתי שהכי טוב זה להיות או ב... קו זינוק או בקו סיום, סלש, מכיוון, זה אופציה אחת, מכיוון ששם זה הפסטיבל, ויש מוזיקה, ויש הרבה מאוד אנשים, וזה כיף, ויש מה לעשות לפני הזינוק ואחרי הסיום, או אם אתה נמצא על המסלול שזה נהדר, אתה צריך לתפוס איזושהי נקודה, שבה אתה, יש לך ראות להרבה זמן, זאת אומרת, נגיד לתפוס, אני הייתי במצפה רמון ביום האחרון, עצרתי לעצירה שם, איך הגעתי זה סיפור אחר, ואני ראיתי ממש כמה דקות, יצא לי לראות את זה, בערך שתי דקות כל רוכב, כל העלייה שלו והירידה אחר כך.
איך הגעת ממצפה רמון לקו הסיום באלה? אתה חייב לספר לי.
מסוק.
באמת?
זאת התשובה.
תראה, התקמבנת היטב.
בהחלט. אז ממש הייתי בקו זינוק בבאר שבע, מסוק עם עצירה במצפה רמון, והמשך המסוק שהגיע לאלת.
אז א', ממסוק זה הכי כיף לראות.
לא, אבל לצערי, זה נכון מה שאתה אומר, אבל לצערי, המסוק לא, בגלל שסגרו את הקו האווירי בשביל המסוקים שמשדרים בטלוויזיה, אז היינו מאוד מאוד גבוהים ורחוקים. אז למעט קטע אחד של כמה שניות, לצערי, לא ראינו כל כך טוב את הרוכבים, אפילו בפעמים בכלל לא. אז בקטע הזה זה היה קצת מבאס, אבל שוב, זכיתי בשלוש נקודות.
אז הנקודה הנוספת שמומלצת מאוד לראות,
כן.
היא בעליות. למה? פשוט בגלל קצב המעבר של הרוכבים. אחד הדברים שהמעודדים בישראל בטח גילו פעם הראשונה, שהשיירה עוברת מאוד מהר.
בדיוק.
אתה רואה את הרכבים הרבה יותר משאתה רואה את הרוכבים עצמם. כשאתה עומד בעלייה, כמו שהיה בזיכון למשל, ומה לפרן, פשוט יכולת לראות איך האוהדים נהיים חלק מהמרוץ, הם רצו לצד הרוכבים.
בדיוק.
הם ממש, ממש
וגם נהיו... וגם בדרום זה היה, ביום האחרון, היו נקודות ספציפיות. אגב, בזיכון ממש היה קטע בצל ההר, שאתה בעצם יכול לראות אותם איזה שלוש פעמים, נכון. כי כל פעם זה כמו ספירלה. אבל איפה הטעות? אז אמרתי, או קו זיום, קו סיום או קו זינוק זה א', ב' זה כמו שאתה אומר, על איזושהי עלייה, איזשהו הר או מה, כשאתה יכול לתפוס הרבה, כשהקצב הרכיבה הוא יחסית איתי. הטעות זה באמת בספרינטים. עכשיו, אני יודע נגיד שאשתי יצאה עם הילד לאבן גבירול, ומעבר זה שהיה המון המון אנשים, וגם לא היה איזה מוזיקה או מה, כי אי אפשר לשים...
ברור, על פני עיר שלמה.
אי אפשר לשים בדיוק פעילויות בכל מקומות, והפלוטון עבר ב... אני חושב פחות מ-10 שניות, הכל העסק נגמר.
כן, זה סתם מטורפת.
וזה נכון. קצת משאיר את ה... את ה... אנחנו כל הזמן מדברים על החוויה, אבל היו גם כאלה שסיימו, וזה היה קצת מתסכל.
מה, זהו כאילו... נגמר?
כן, לא מבינים. מה, אז, זה כל העניין. אז זהו, זה לא היה בשיעורי בית. זה צריך להיות באחד משני המקומות
בהחלט.
האלה. את הפודקאסט של לנס ארמסטרונג יצא לך לשמוע?
כן, יצא לי. יצא לנו גם לדבר איתו קצת. היום הראשון, כמובן, לנס הגיע באיחור, היה אמור להגיע לראות את ירושלים. ראה מהטלוויזיה, אמר כל מיני סליחה שטויות, לא היו אנשים בירושלים, מי שהיה בירושלים יודע,
כן.
ירושלים הייתה מפוצצת באנשים,
כן.
אבל בתל אביב הוא כבר הבין היטב, הוא הבין...
הוא בעיקר חטף על הראש מהפעם הראשונה, שהוא נראה לי כבר בצדק. היה צריך לשנות את, לשנות את הסגנון.
נכון, נכון, אבל אני חושב שגם לנס ראה היטב שישראל... ישראל פוסט ג'ירו וישראל פרה ג'ירו וישראל פוסט ג'ירו היא לא אותה ישראל. אמיתי, הוא ראה פה אהבה לאופניים כמו שהוא רואה במדינות אחרות. כולם ישרים פה עם הפיות פתוחים. אני רוצה לחזור לנקודה שדיברת על תום דומולן והפינישים. הרוכבים תמיד התלוננו. לא משנה מה, הרוכבים, למה? שתי סיבות. אחת, זה מה שמשלמים להם לעשות. אם אתה כתב, אתה רוצה לשמוע את הדברים האלה, אתה מחפש את הצבע הזה, כי זה הכותרת שלך בעיתון. ושניים, כי הרבה פעמים יש על מה להתלונן. באלת, בהחלט הפיניש היה מסוכן, גם בתל אביב, את הפינישים של ספרינטים הם עצבניים ומסוכנים, בתוך מגבלות המסלול בישראל אין אלפי ערוצי כבישים. אחד הדברים שרצינו זה לחשוף את המדינה, להשתמש בזה באמת כפלטפורמה לקידום תיירותי. ראינו את ישראל מהאוויר, כמו שלא ראינו אותה, אני חושב, מעולם. היה חשוב לעשות פיניש בתוך אילת, ורצינו באילת שיהיה באזור המלונות. לא היו הרבה אופציות אחרות. העובדות מדברות בעד עצמם, לא היה התרסקות אחת אמיתית בכל השלושה הימים האלה פה בישראל.
חוץ למעט פרום לפני הזינוק. חוץ מכיס פרום בחימום, כן.
וזה גם היה באשמתו. אז אנחנו יודעים להגיד, תראה, עם כל הכותרות וכל מה שאפשר להגיד על ישראל, הכל עבר בשלום, וזה השורה התחתונה.
יפה. אגב, אני עוד נקודה לגבי הפודקאסטים של לנס, זה היה לי מרתק. מרתק להקשיב לזה, גם ברמה המקצועית, וגם באמת איך שהוא חווה את ישראל ואת תל אביב, ומהסיפורים שלו על המסעדה שהוא אכל בה, טופולו פומפו, והנוף שהיה לו, והוא באמת גם, הוא כל כך אינטליגנט, אפשר לדבר עליו טוב, שעות ושנים, אבל הוא כל כך אינטליגנט, והוא מתעניין בהיסטוריה ותרבות, היה מאוד מעניין לשמוע. רן, בוא נעשה הפסקה קצרה, עכשיו אני רוצה שנשמע את הרעיון שעשיתי עם גיא סגיב, לפני כמה דקות לפני שנכנסת לאולפן, הוא נמצא כאמור לא בארץ, אז הוא הצטרף אליי בשיחה, ואחר כך נשוב לדבר. שלום לגיא סגיב.
אהלן, אהלן.
איפה אני תופס אותך?
כרגע בבית בג'ירונה.
זאת אומרת, ג'ירונה זה ממש הבית השני שלך, או הבית הראשון?
מבחינת הזמן זה הבית הראשון, מבחינת הזמן שאני מבלה פה, לגמרי. אבל כן, אפשר להגיד שזה הבית השני.
ואתה בזמן אימונים כבר, או שאתה ממש בתקופה של מנוחה אחרי הג'ירו?
היו כמה ימים של מנוחה מלאה, בכלל באופניים, אבל בימים האחרונים התחלתי לחזור להתאמן לאט לאט, אימונים קלים בינתיים, ובהמשך הגיעו אימונים יותר עצימים, ואז חזרה לשגרת תחרויות.
למה אתה צריך כל כך מהר לחזור, כדי בעצם באמת לשמור על כושר, או שכי רצית, אתה לא רוצה להתנוון, מה הסיבה?
א', זאת העבודה שלי, וב', כן, אני... אחת הסיבות שעשיתי את הג'ירו זה היה כי המרוץ מביא את הגוף לשלבים כל כך, איך אני אגדיר את זה, כאילו, לשלבים מאוד עמוקים של עייפות ותשישות, אז מה שקורה שהגוף מקבל איזושהי מכה והוא חוזר ממנה הרבה יותר חזק. אז אני מקווה שבתחרות הבאות אני כבר אוכל לראות את השינוי ואני באמת אוכל להיות הרבה יותר חזק ומשמעותי במרוצים.
ותאר לי באמת את הגוף שלך בימים שאחרי, כמה תשוש הגוף, כמה הוא מפורק פיזית ואולי גם מנטלית אחרי ההצלחה המסחררת והמשימה הכל כך קשה הזו שעמדת בה.
אז לפי דעתי זה הקטע הפיזי, זה כיף שאנחנו די רגילים אליו, אמנם לא במרוץ של שלושה שבועות, אבל שכואבות הרגליים, שאני הולך ברחוב ווואלה קשה לי לעלות מדרגות, זה דברים שאני די רגיל להם. עייפות, גם אני מוצא את עצמי ישן יותר ממה שאני בדרך כלל רגיל, זה גם סימן שהגוף לוקח לו להתאושש יותר זמן, וגם מנטלית, בהחלט צריך את ההפסקה הזאת, קצת להתפרק מבחינת לעשות מה שבא לי בשגרת של היום יום, כי היינו בשגרה כל כך אינטנסיבית של לקום בבוקר, ארוחת בוקר, לנסוע לזינוק, שש שעות דריקה ופול גז, חוזרים, מלון, מסאז' ארוחת הערב, שינה, זה היה מין ריטואל כזה מאוד, מאוד מתיש ושוחק. אז באמת הייתי צריך קצת זמן בלי לעשות כלום, אפילו לשבת רגל על רגל, לדלג על ארוחה פה ושם, או לאכול יותר, או ממש לעשות מה שבא. זה הייתי, היה לי מאוד חסר.
אז בוא נחזור באמת לימים הראשונים של הג'ירו, השלושה הקטעים ראשונים שהיו בישראל, והם אלה שכמובן סחפו כאן את המדינה. סיכרנו אותך גם מקרוב, אני ואתה גם עמדנו בעצם בקטע האחרון באילת, ועשיתי ראיון איתך ועם גיא ניב לפני שיצאתם לאיטליה, ובאמת התחושה באותם ימים של ההתלהבות במדינה, אני מדבר על זה פה גם עם רן מרגליות, ההתלהבות, ההתגייסות גם של הקהל, גם של התקשורת אולי במידה רבה, הייתה נראה לי הרבה מעבר לציפיות, אז ספר לי קצת איך אתה חווית את זה מהצד שלך, את השלושה ימים המופלאים האלה.
קודם כל אני לגמרי מסכים שזה גם בשבילי וגם אני חושב בשביל ההנהלה של הקבוצה והאנשים שבאמת הביאו את המרוץ לארץ, אני באמת חושב שזה תלה על כל הציפיות, זה היה פשוט מדהים לראות את זה, וענף אופליים בישראל מעולם לא חווה כל כך הרבה חשיפה, וזה באמת היה מדהים לראות, אנשים אשכרה התעניינו ויצאו לרחובות ועוד הודיעו אותי באופן אישי ואותנו כקבוצה וענף. האווירה באמת הייתה לא מבאשת אף מדינה אירופאית שאופניים זה חלק מהתרבות וחלק מהיום יום. וזה אני לא רק אני אומר, גם עוד חבר'ה מהקבוצה וחבר'ה מקבוצות אחרות, וזה היה ממש מדהים לראות, מחמם את הלב, זה אומר שזה אפשרי גם מארץ.
איך זה היה בשבילך כרוכב שהוא בסך הכל די אלמוני, גם בארץ וגם בחול, אני מניח, זאת אומרת, אתה לא רגיל שאתה מתחרה בתחרויות ואנשים ספציפית קוראים בשם שלך ומעודדים אותך, בטח לא בחול, ופתאום בארץ אתה היית, אתה וגיא ניב, הייתם המוקד ואנשים חיכו וניסו לזהות אותך כשאתה עובר, איך זה היה בשבילך להתחרות באווירה כזאת?
כן, אז לא ספק, זה היה קצת מוזר. הרגשתי סוג של יותר בכיוון של כוכב כדורגל מאשר רוכב אופניים. אבל זה היה נחמד לכמה ימים, אחרי זה זה היה טיפה, היה מצבים שזה היה טיפה מעיק, כי בכל זאת היינו צריכים להתרכז 100%, וזה, והימים בארץ הם היו רק ההתחלה למה שחיכה לנו אחרי, ובאמת כל טיפת אנרגיה היינו צריכים לחסוך, גם בתקשורת, גם עם הקהל. ברור שזה נחמד שמתעניינים בזה סוף סוף, אבל זה היה מיוחד, אבל קצת לפעמים גם too much, אבל זה חלק מעניין, זה לגמרי חלק מעניין, ואנחנו מקבלים את זה.
אני יכול לספר שכשאני תפסתי אותך ואת גיא ניב באילת, אחרי שסיימתם את הקטע, וכמו שאתה אומר, כל דקה נספרת וכל דקה היא חשובה לנוח, לאכול, לעשות את מה שצריך, ואני משכתי אתכם איתי איזה 500 מטר, ועוד עמדתם איתי ותמתמתם לשידור בסבלנות, עד שכבר כמעט איבדת הסבלנות, אמרת לי, תקשיב, אתם לא מבינים, אני לא יכול לחכות פה יותר. בסוף החזקת מעמד וגם הרווחנו את הרעיון איתך. בוא נדבר באמת מבחינה ספורטיבית קצת. אתה עושה את כל הדבר הזה, אתה מההתחלה, אתה וגיא ניב נבחרתם כדי לייצג את הקבוצה הישראלית, להיות הרוכבים הישראלים בקבוצה הישראלית, והמטרה הנחשפת הייתה לסיים את הג'ירו, מה שבאמת היה נראה כמשימה קשה מאוד. קודם כל, אתה מההתחלה האמנת, אולי זה קצת קל להגיד, אבל הערכת שאתה עושה את זה, שאתה מסיים?
אני חושב שהיה לי מאוד קשה עד בלתי אפשרי, אם לא הייתי פועל בגישה הזאת. כי באמת הייתי צריך לדמיין את עצמי ברומא, ולהרגיש באמת שאני שם בלב שלם, אחרת אם היה לי ספקות וחששות, ברור שהיה, אבל ספקות אמיתיות, אני לא בטוח שהייתי יכול להשלים את זה, כי תירוצים מאוד קל להמציא, ואפילו לעמוד מאחוריהם, ואפילו תירוצים מאוד טובים, אבל בסופו של דבר אני הולך שאני מצביע בלילה, וקם מצביע בבוקר, היה לי מאוד קשה אם הייתי ממציא איזשהו תירוץ טוב או לא, או גם מוותר לעצמי, אפשר להגיד. ולא ראיתי את זה כאופציה. לא ראיתי את זה כאופציה, גם הם הכי קשים, שבאמת היה גם רגעים של שבירה מנטלית, אבל אף פעם לא הפסקתי באמת לפדל, ובתוך תוכי גם להאמין, וזה הכל. חושב שזה היה אחד המרכיבים המנצחים.
ספר על היום או על הקטע הקשה ביותר שבו באמת חששת שאתה לא עומד בזה ואתה קורס.
אז ככה, סיפרתי את זה כבר בכמה מקרים, אבל התחלנו את היום הכי ארוך של המרוץ, בעצם 244 קילומטרים, שהתחילו בעלייה של כמעט 20 קילומטרים מהזינוק, ופשוט הקצב היה מאוד מאוד חזק מההתחלה, התקפות על התקפות בקדמת הפלטון. בעצם נשרתי מהדבוקה, ממש אחרי קילומטרים בודדים. הייתי בטוח שאני הולך לחזור לפלטון מאיזשהו שלב אחרי הירידה, או אחרי קצת כמה גבעות שהגיעו אחרי, אבל זה לא קרה. בסוף העלייה התאספנו בערך 15-20 רוכבים, שלאט לאט גם אספנו עוד רוכבים שנשרו לפנינו, והתחלנו לעבוד ביחד באמת כדי, מטרה משותפת לסגור את הפלטון כמה שיותר מהר. ונסענו די הכי חזק שלנו במשך 40 קילומטרים שאחרי העלייה, זאת אומרת בסך הכל כ-60 קילומטרים עבדנו מאוד חזק, עד שהגיע לנו אחד השופטים על אופנוע, והקריא לנו את הפער זמנים בין הראשונים לבינינו. זה מאוד נהוג, ובשורה התחתונה הוא אמר לנו שהפער 11 דקות.
מה זה אומר?
שהראשונים עברו באותו מקום שאנחנו עכשיו עוברים לפני 11 דקות.
אבל מה המשמעות של זה מבחינתך?
אז זהו. שעשיתי, לא היה צריך לעשות חשבון מאוד מהיר כדי לגלות שיש לנו עוד 170 קילומטרים לא שטוחים ודי קשים אפילו, ואם ב-60 קילומטרים הקבוצה הראשונים פתחו עלינו 11 דקות, זה אומר שהמרוץ לנו עבוד. בעצם שם בכנות נשברתי מנטלית, סוג של לא ראיתי סיבה להמשיך לסבול על האופניים, וזה גם ככה בסוף היום אני הולך הביתה. וחבר קבוצה שהיה איתי אמר לי, פשוט אל תחשוב על הדברים האלה, תנתק את המחשבה, תתרכז על הגלגל שמולך ופשוט תפדל ואנחנו נעשה את זה. היה לי מאוד נוח להקשיב לו, כמובן שזה הייתה הצעה מעולה בדיעבד, אבל זה היה גם קשה ליישום, כי החששות אי אפשר באמת לעצור אותם ותמיד חושבים על משהו בראש, אבל באמת השתדלתי ו... זהו, בסופו של דבר הפער לא גדל יותר מדי, וצלחנו לסיים את היום, אבל הייתי מאוד תשוש, וגם לא היינו בתחרות עצמה, אפשר להגיד, מההתחלה, ככה שלא היה לי אדרנלין בגוף, והסבל הוא נהפך ליותר קשה.
אם אתה מסיים במקום נמוך או בפער מסוים מהדבוקה, אתה בעצם נושר מהמרוץ? זאת אומרת, יש לך איזושהי הגבלה של תוצאה שאתה חייב להשיג אותה?
לגמרי, יש זמן מוגבל. הבנתי. יש זמן מוגבל, וזה גם תלוי כמה הראשונים נוסעים מהר. זה הכל יחסי, זה באחוזים.
הבנתי.
כן.
עכשיו תגיד, זה שגיא ניב באמת פרש בשלב יחסית מוקדם של המרוץ, שזה היה תמונות שבאמת היה קשה קצת לראות אותם, והוא חלה והגוף שלו כבר לא עמד במעמסה, במידה מסוימת זה שם עליך עוד יותר לחץ, כי היית בעצם הישראלי היחיד שנותר, ואם חלילה לא היית עומד בזה, אז לא היינו נשארים עם אף אחד ברומא.
כן, אבל אני לא בחרתי להסתכל על זה ככה. אני מאוד רגיל ביום-יום שלנו, אנחנו מתחרים מסביב לעולם בכמה תחרות במקביל, ובדרך כלל יש ישראלי אחד בכל סגל של מרוץ. אז לא ראיתי זה כמשהו חדש, כמשהו שונה, וגם לא רציתי להסתכל על זה כמשהו שמפעיל עליי יותר לחץ, נהיגה בתחרות הזאת שהלחץ הוא מטורף, ופשוט עשיתי מה שאני רגיל, שזה להתחרות על האופניים עם החברי קבוצה שלי, וזהו, באמת, אמנם כן, כשחשבתי על זה קצת, נפלה עליי יותר אחריות, אבל באמת שהיה לי נוח לא להסתכל על זה באופן הזה.
תגיד, איך זה היה בשבילך לעבור מהפסטיבל הזה בישראל, שאומנם היה גדול, אבל היה גם מאוד קצר, שלושה ימים, בסך הכל שלושה קטעים מתוך 21, ואחרי שעברת לאיטליה, חזרת, אני מניח, מיד לאלמוניות שלך, זה שינה משהו? אולי דווקא זה עזר לך להתחיל להתמקד ברכיבה?
קודם כל, אומנם באווירה, אומנם הייתי אין אלמוני, אבל התמיכה גם שקיבלנו ברשת החברתית וגם בהודעות פרטיות, זה היה מדהים. כאילו זה לא הפסיק לאורך כל המרוץ, וזה נתן איזשהו, כן, אני חושב שהאפקט שהיה בישראל נתן איזשהו גלים לטווח ארוך. זהו.
תאר לי את התחושה כשאתה מגיע לרומא, לקו הסיום.
האמת שאני יכול להזכיר אולי את היומיים שלפני, כי זה בעצם היה היום סטייג' המלכה, מה שנקרא.
כן.
הקטע הכי קשה על הנייר, ששם בעצם, אם עברת אותו, סביר להניח שלא יקרה שום דבר חריג, ואתה גם תגיע לרומא. אז שם בעצם זה היה הנחת רווחה הראשונה שלי, אבל עדיין היה סטייג' מאוד קשה ביום של המחרת. אבל בעצם כבר שם הבנתי שזהו, עשיתי את זה ואני בטוח. ככה שהשמחה התפזרה על ככה, על איזשהו שלושה ימים שהייתי די בוודאות שמה, אבל החוויה ברומא הייתה חוויה מאוד טובה, מאוד כיפית. היה שם איזה עניין טיפה עם המרוץ, שנטרלו את המרוץ, חצי מרוץ, כי הקפה הייתה מאוד מסוכנת, אבל זה כבר סתם קלקל את החגיות סיום. בסופו של דבר, את שתי הקפות האחרונות פשוט נהניתי מרכב על האופניים, להסתכל מסביב, לספוג את האווירה, את הדקות האחרונות שלי במרוץ הכי גדול בחיים שלי, והיה ממש כיף, היה כיף. אין דרך לתאר את זה, אושר.
שאלה אחרונה, כשצועקים לך, גיא, קדימה גיא, גו גיא, בזמן שאתה על אופניים, כמה אתה מצליח בכלל לשמוע או אפילו לראות מי צועק, מי מעודד אותך?
אז תלוי, אם זה בעלייה, כי שאנחנו נוסעים לאט, אז אני כמובן מסתכל לפעמים וגם מצליח לזהות עם מישהו שאני מכיר, אבל אם זה במישור שאנחנו נוסעים במהירויות גבוהות של 50-60 גמש, אני לפעמים שומע, אבל רוב הפעמים גם לא, אבל זה חלק מהעניין.
גיא סגיב, המון המון תודה, היה כיף גם לסקר, לראיין, גם לצפות בך ולעודד, וזהו, כולנו מקווים שנזכה לעוד כאלה חוויות, ותמשיך אתה להצליח.
אמן, יופי, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
יאללה, ביי ביי.
רן, אז שני ישראלים יצאו למרוץ, גיא סגיב וגיא ניב. ספר לי קודם כל, באמת, כמו שאתה רואה את זה מהצד, על ההישג שגיא סגיב עשה. באמת, מהזינוק בירושלים ועד הסיום ברומא, הוא עמד במשימה הזאת, וזו באמת הייתה חד משמעית המשימה, נכון? להגיע לקו הסיום.
כן, בהחלט. אני חושב שיותר נכון להתייחס לזה כהישג, או כאבן דרך, או whatever, לא משנה איך נקרא לזה, אלא באמת כסוג של דרך. בסדר, דרך משמעותית, והרבה מאוד הילטים קטנים בתוך הסיפור הזה, כי במרוץ כזה כמו ג'ירו, הרבה דברים יכולים להשתבש. בסדר, ראינו את זה אצל גיא ניב, עם יום רע, שאתה מרגיש לא טוב, הדברים יכולים לקרות. במרוצי אופניים דברים קורים, אנחנו תמיד יודעים, יש גם התדריך שאנחנו עושים לפני המרוץ, התדריך הוא בדרך כלל עם קווים מאוד כלליים, חבר'ה, אנחנו נגיב בהתאם לסיטואציה, בסדר? ממחלה והתרסקות ופנצ'ר ברגע לא נכון, עייפות מצטברת, פשוט, אתה יודע, סיטואציות מרוץ, לפעמים אתה נמצא, אתה עושה הכל נכון, אתה נמצא בקבוצה הנכונה, אבל מישהו כזה כמו קריס פרום בחר שזה היום שלו והוא נותן גז מטורף, פשוט אתה לא נכנס בתוך המגבלת זמן. זה הרבה מאוד סיפור ש...
שזה מה שהוא סיפר לנו שכמעט קרה.
בדיוק. זה הרבה מאוד סיטואציות שבהם אתה צריך כל הזמן להגיב. גיא פיתח בעיניי יכולת אחת שהיא משמעותית מאוד, והיא נכס לאנשים בספורט הזה. זה חוסן מנטלי מאוד גבוה. מהיום העשירי, 11 של המרוץ, אתה פשוט עייף. עייף. בכלל אין שאלה כמה אני עייף, אם אני יכול. אתה יודע שאתה נמצא כל הזמן על הקצה. שכל דבר יכול להוריד אותך. שאם אתה לא... שוטף את הידיים עם ג'ל אלכוהול לפני כל פעם שנגעת, שהיד התקרבה לכיוון הפנים, אתה עם פוטנציאל למחלה. שאם אתה לא מתלבש אקסטרה בכל שנייה נתונה, אתה עם פוטנציאל למחלה. שנשארת עם הבגדי רכיבה יותר, עוד חצי שעה אחרי המרוץ, אתה עם פוטנציאל לשפשפת, שזה גם יכול להיות סיבה לפרוש ממרוץ. שאם אתה לשנייה היית לא מרוכז בירידה, אבן, מישהו לפניך לחץ על הברקס יותר מדי, התרסקות. הכל יכול לקרות במרוץ כזה, ולמעשה מה שאתה מאוד צריך זה שילוב של חוסן מנטלי, ויכולת באמת לנתק את עצמך מדברים שהם לא חשובים. ראית את הרוכבים הישראלים, פעם הראשונה כשמרוץ הוזנק מישראל, נחשפים לכמויות אדירות של מדיה. אתה יודע, הם אנשים שמגיעים מענף אנונימי, שבהם אף אחד באמת לא אכפת. ופתאום נמצאים באיזה מעמד כזה של סופרסטרים, שאף אחד לא יכול להכין אותם אליהם. כמויות של תגובות, אתה יודע, כתוצאה מזה. הם לא יודעים באמת לאכול את זה. אנחנו ממש באיזשהו מקום אמרנו, תראה, יש גבול מסוים כך אנחנו יכולים לשמור עליהם.
אז מה אתה עשית כמנהל מקצועי של הקבוצה? איך באמת שלטת בזה אם בכלל? זאת אומרת, רצית לעשות איזושהי הפרדה כדי ששני החבר'ה הישראלים לא יחוו יותר מדי?
א', דיברנו על זה פתוח, כי אני מאמין שבסוף הם לא רובוטים. הם אנשים, ילדים בוגרים, חבר'ה בוגרים שיודעים בעצמם מה נכון להם ומה לא. הצענו להם לחבות הפלאפונים, לקבל מאיתנו כרטיסי סים, שרק הקרובים אליהם ידעו מה הם, וכדי שלא יטרידו אותם. גיא סגיב בחר שלא. אמר, תן לי, אני יודע לנהל את זה, אני רוצה גם לחוות. חיבדנו את הבחירה שלו. השתדלנו להגביל את השעות ביום שבהם הם חשופים לתקשורת, ואפילו לעולם החיצון לשעות מוגבלות, שער הזמן הם בחדר שלהם, נחים כמו כל רוכב אופניים. הגדרנו באמת ביחד איתם את הזמן הספציפי שבו הם יכולים להיות מוטרדים.
למרות שגם גיא עכשיו גם בשיחה סיפר כמה כשהוא היה באיטליה כבר אחרי שנגמר כל הפסטיבל, כמה שההודעות בפייסבוק וההודעות החמות בארץ הם אלה שנתנו לו ממש דלק בשביל להמשיך.
נתנו לו דלק מצד אחד כי הוא יודע לתרגם את זה, מצד שני זה יכול להיות הרבה מאוד אנרגיה. אתה יודע, זה כל אחד איך הוא יודע לתחזק את זה, רוכבים מסוימים שאף פעם לא היו חשופים, טוקבק אחד בוויינט שאומר להם, מה, אתם רק מסיימים, יכול מאוד להוריד אותם. זה מאוד סובייקטיבי. אני חושב שגיא באמת פיתח פה איזה חוסן מנטלי מאוד גבוה להתמודד עם הימים הקשים. הוא גם ממש סיגל לעצמו איזו טקטיקה כזאת שאומרת, תקשיב, לא משנה כמה רע אני, אם אני על האופניים, אני טוב. זו תכונה חשובה מאוד, לדעת להתמקד בדברים החשובים, לנתק את עצמך הרבה מאוד מהגדרות. ראיתי אותו, היו יומיים שראיתי אותו באמת על הקצה, שבהם הוא לא הצליח לאכול כלום.
זה קטע 18-19?
לא, דווקא לא. 18-19 הוא כבר היה בטוח לגמרי. בקטע 11 היה קטע קשוח, שבהם באמת היה סיטואציית מרוץ חריגה, שצפינו שהיא תקרה, אבל לא צפינו עד כמה, שצ'אבז, הרוכב הקולומביאני של מיטשלטון, נגרר מאחור, וכתוצאה מכך סקאי אפילו הרבה מאוד לחץ. במשך 3 שעות, המרוץ פשוט היה מפורק לחתיכות. אנו רוכבים בכל מקום על המסלול, רוכבים בבריחה, רוכבים באמצע המרוץ שלא קיבלו תמיכה במשך איזה 1.5 שעות, גיא מאחורה עם זק דמסטר, ופשוט היינו בשאלה אמיתית, האם יגיע בטיימקאט? לא היה ברור, אמרנו, יש מרוץ של 240 קילומטר, לא ידענו מה יהיה, גיא גם לא הרגיש מי יודע מה, ופשוט ראית אותו איך הוא פשוט מצליח לחבות את הסיפור, את הראש, ואומר, תקשיב, אני עכשיו לא חושב על מה יהיה ולא חושב על השלב של מחר. כל עוד לא מורידים אותי מהמרות, מהמסלול, ואני לא נופל מהאופניים, אני פה.
כן, הוא סיפר על זה.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. באחת מפינות התוכן כאן, שוחחתי עם מיכאל צור, שהוא מומחה בניהול מסע ומתן. למי שלא זוכר, מיכאל סיפר לי על חברה ישראלית שסיימה לפתח מוצר והמתינה שפס הייצור בסין יתחיל לעבוד. אלא שהסמנכ"ל שנשלח לשם חוזר לארץ ובפיו חדשות רעות.
אין כלום, אין מוצר, אני שם שבוע, אני מבקש שיראו לי את פס הייצור, עבדו עלינו. ואז הם קוראים לי.
כאן נכנסים מיכאל וצוות המסע ומתן של B&M לתמונה. אחרי שהתערבו, הבינו את הסיטואציה ויעצו לחברה כיצד ניתן לפתור את המשבר.
ולמחרת, בסביבות 2:00 הוא מתקשר, ואומר שזה מדהים איך המכשירים נראים, איזה יופי של ליין, והוא ממש מתרגש.
המשבר הזה נפתר בהצלחה. הרבה כסף נחסך לחברה, והזמנתי שוב את מיכאל לאולפן שייתן לכולנו כמה טיפים להתנהלות נכונה במסע ומתן.
שלושה טיפים. האחד הוא שהוא מאתגר, האם אתה יודע להגדיר עצמך מה באמת אתה צריך? אתה רוצה כסף, אתה רוצה הכרה לתרומה שלך לחברה, אתה רוצה להיות יותר מעורב, או אתה רוצה להיות יותר... כאילו, בוא נסביר. ואם אתה לא יודע, אז אנחנו יודעים לשאול אותך, ואתה תגדיר את זה לעצמך. אני חושב שאנשים יודעים לדבר עם עצמם.
תגדירו, קודם כל לעצמכם, מה בדיוק אתם רוצים להשיג.
הדבר השני שאנחנו אומרים זה, חברים, זה לא ייגמר אם לא נדבר. To communicate the difficulty, לתקשר את הקושי, תהיה מוכן לבוא ולדבר. זאת אומרת, גם אם זה אותו עובד שמבחינתך מאחיר מאוד ומקשה עליך מאוד את סביבת העבודה, אבל צריך לדבר.
תדברו, אל תשמרו דברים בבטן. אל תהיו כמו אותו צדיק ששואל את אלוהים, למה אתה אף פעם לא נותן לי לזכות בלוטו? ובתשובה עונה לו האל, אני רוצה לתת לך לזכות, אבל לא מילאת בכלל כרטיס.
והדבר השלישי שאנחנו חשוב מאוד להבין, היכולת לעשות מבחן מציאות. מה היה עד עכשיו, זה לא בהכרח של מה שהיה הוא שיהיה, אבל בכל זאת יכולים לראות איזשהו ריטואל. השינויים הם אפילו לא שינויים חדים. תקח בחשבון שהדברים הם תהליכים, ואני יחסית גדול מאוד של סלו פוד.
טיפ אחרון, תהיו ריאלי. לשינויים, לבקשות, לוקח זמן להתעכל במרכאות ולצאת אל הפועל. תהליכים לא קורים ברגע. אלה היו שלושה טיפים שיכולים לעזור לכולנו להתנהל נכון במסע ומתן. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו זאת נכון. בקרו ב-bnm.co.il, חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן, או התקשרו ל-03-6161-061 bnm.co.il.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
בוא נדבר גם על גיא ניב. באמת, אפשר לחשוב שזה הימים ספורים אחרי המעבר לאיטליה. הוא חלה, ושלחו לנו בוואטסאפ את הצילומים מהקבוצה. זה היה באמת מחמיר לב לראות, כי כמובן לא רוצים שהוא ידביק את יתר הרוכבים, שזה אסון בהכפלה של כמה. אז הוא אפילו מתלבש בנפרד מהם, באוטו לבד, ולא מקבל את התדרוך הטקטי יחד איתם, וממש ככה חצי מוקצה במרכאות, רק כדי שלא ידביק אף אחד. וכשאני ראיתי את התמונות האלה בבוקר ששלחו אלינו מהקבוצה שלכם, לפני הזינוק, אני אמרתי, בלי להבין יותר מדי, טוב, זה ברור שהוא לא מסיים את הקטע הזה, הוא לא נראה כמו בן אדם שיכול לעלות על האופניים עכשיו, ובאמת אחרי, לא זוכר שעה שעתיים יצאה הודעה שהוא פרש במהלך הקטע. שמע, כמה זה בסוף, אתה יודע, הוא חלה, זה בוא נאמר הסיבה הרשמית, אבל כמה בסוף זה באמת הגוף שקרס, שלא היה מוכן למעמד הזה, למאמצים הכל כך קשים האלה.
אני חושב שזה שילוב של הגוף ושל הראש. אני לוקח הרבה אחריות במקום הזה. אתה יודע, את הבחירה לשים את גיא ניב על קו זינוק, אני עשיתי. ואני עדיין שלם איתה, אגב. אני חושב שפעם אחת בחיים, ג'ירו מתחיל בישראל, פעם אחת בחיים יש קבוצה ראשונה שפעם הראשונה משתתפת בג'ירו. זה היה נכון מאוד לסיטואציה. רצינו לייצר פה גיבורים לאומיים. כל הקונספט של הקבוצה הרי בנוי על איך אנחנו משתמשים במודל הזה כמודל להשראה, כדי לסחוף פה עם שלם. גיא וגיא, בשלושה ימים בישראל היו הגיבורים הלאומיים.
אני אזכיר שוב למי שלא הקשיב לפרק הקודם שלנו ולא יודע, הקבוצה בעצם 8 רוכבים יצאו לזינוק, בכל בג'ירו יש 8 רוכבים בקבוצה, ושניים מהם במקרה הזה היו באמת ישראלים.
נכון. שזה בניגוד למה שאנחנו תכננו מלכתחילה, הרעיון היה להביא רוכב ישראלי אחד לפחות, יש לנו בקבוצה 24 רוכבים מ-16 מדינות, יש לנו לא מעט רוכבים שהיו לגיטימיים מתחרים על המקום הזה. הבחירה להביא את גיא וגיא בהחלט הייתה מצד אחד באמת מההתקדמות של שניהם הראו והיכולת, עובדתית ראינו גיא סגיב בהחלט שייך, הוא לא היה בין ה-30 רוכבים החלשים בג'ירו, עובדתית ברוב
הימים. וגיא ניב הוא...
וגיא ניב שהראה התקדמות מאוד גדולה, זה היה אימור. ידענו במתחתחילה, גם לפני הזינוק, נדמה לי שגם דיברנו על זה בתקשורת, אנחנו יוצאים לדרך מתוך ידיעה שיכול להיות שהוא לא מספיק טוב, אבל בשביל הסיכוי שהוא כן, זה שווה לנו את זה. בטח עבור ישראל.
ומה היום אתה חושב?
אני מסתכל על זה ואני חושב שבמידה מסוימת יכלנו להכין אותו מנטלי טוב יותר. כי ידענו שהימים הרעים יבואו, לא תיארנו לעצמנו שזה יגיע כל כך מוקדם, אני חושב שהתקשורת שבסוף אנחנו יצרנו, כן, את הרצון להפוך אותם לגיבורים לאומיים, כל המשתמע מכך, גם עבורו יצר הרבה מאוד לחץ. אנחנו יודעים שבסוף לחץ נפשי גם מתבטא גם בסימפטומים גופניים. בדיעבד אני גם קצת מכה על חטא, אומר, אם היינו מכינים אותו טיפה יותר טוב, יכל לעבור את היום הזה, אני מאמין שזה מגיע.
מה יכולת לעשות שלא עשית מעניין?
להפגיש אותו בסיטואציות קודמות, בעונה, במצבים כאלה. להגיע כבר קודם למצבים שבהם יש עליו הרבה מאוד לחץ. אתה יודע, שהוא הרוכב המסומן, so called. ולהכין אותו לזה שדברים הולכים להתפקשש. אתה יודע, זה דברים שאתה תמיד יכול להגיד בדיעבד. יכולתי לעשות, לא יכולתי לעשות. אני בתור בן אדם שמסתכל על הדברים תמיד במקום מאוד, להגיד אחראי זה מילה גדולה, להגיד מקום שבו אני יכול להתוות דרך, אני חושב שאפשר, יכולנו להתכונן אחרת, אמיתי, עד חודש לפני המרוץ, מי היה מאמין שגיא ניב יהיה ברמה? הילד הזה בא ונלחם, פילס את עצמו את הדרך, הוכיח לנו בטור של האלפים שהוא מתאים, כשהוא נכנס לבריחה שם, ובאמת עשה יש מאין, חצי שנה על הכביש, בסך הכל, לא רחב כביש קודם, היה הגיע מענף אופני הערים. ואני חושב שהנקודה הזאת שבה הוא פרש, היא רק עוד דוגמה לזה שהספורט הישראלי עוד יכול לעבור דרך, גם בהכנה של הרוכבים שלו. אנחנו לא מודל של העתק הדבק מספורט אירופאי, כי אנחנו מאוד שונים בתרבות קודם כל. יש לנו פה רוכבים מבחינה פיזית שמוכשרים לא פחות. אבל עצם העובדה שאנחנו קיצרנו דרך בכל כיוון אפשרי בהיבט של ההכנה שלהם,
כן.
אנחנו רואים את זה במקומות שונים.
שמע, אני ראיתי את ה... באמת, אם אני חוזר לפודקאסט של לנס שהקשבתי לו, הוא דיבר באותה תקופה של הג'ירו, היה גם הטור של קליפורניה, נדמה לי, נכון. שזה כמה ימים?
8 ימים.
8 ימים. ואז הוא אמר איזה הבדל עצום זה בין 8 ימים בקליפורניה לגרנד טור כמו הג'ירו. ואז אני בעצם רק נפל לי הסימון, והוא הסביר למה רוכב שיכול לקחת אפילו, לזכות אפילו, להיות בצמרת בקליפורניה, לא מתאים לו להיות בג'ירו, כי זה עולם אחר לחלוטין.
נכון.
ואז אני רק נפל לי הסימון שגיא סגיב וגיא ניב, שאין להם שום הכנה whatsoever לג'ירו, ויצאו לדרך, וגיא סגיב גם באמת סיים אותה.
כן, המונח מים עמוקים פה, הוא באמת להקטין את המשוואה הזאת. זה כאילו...
זה מהבריכה הרדודה לאוקיינוס בערך.
הקונוטציה הכי ברורה שלי זה הסרט ג'מייקה מתחת לאפס. הנבחרת של ג'מייקה במזחלות סקי ששלחו אותם לאליפות העולם, זה ככה. אנחנו, הנבחרת מזחלות סקי שגדלה מהמדבר, אין שום קשר הגיוני בין המדינה הזאת לבין ג'ירו, שבאמת אתה צריך לעבור דרך מאוד מאוד סדורה וברורה כדי להגיע לשם. קל וחומר בגיל שלהם, בענף האופניים ספורטאים מגיעים לשיא שלהם בין גיל 28 ל-32 בדרך כלל. גיא סגי וגיא ניב בני 23 ו-24, יש להם עוד דרך ארוכה לפניהם. ההצלחה שלהם, בעיניי, וזה דיברת על ההישג, היא תימדד לא בהם, אלא במה שהם מסוגלים להניע. אם אנחנו נוכל, או ביחד איתם, נוכל להשתמש בפריצת הדרך הזאת, ובעובדה שעם ישראל נחשף לג'ירו, כדי להפוך את ענף האופניים לאחד הענפים המרכזיים בישראל, כדורגל, כדורסל, בסדר, לא. אבל ענף שלישי רביעי, בהיבט אמיתי של מספרים, מספרים של בני נוער שעוסקים בזה קודם כל, אחרי זה בני נוער שיהפכו את זה לחלק מחייהם, שנוכל לתרגם את זה באמת לענף ממוסד, ב3-4 שנים הקרובות, זה יהיה מידת ההצלחה.
ובוא תגיד לי באמת אחרי שכבר עברנו את הג'ירו, כי דיברנו על זה גם קצת לפני, אבל אחרי שעברנו את הג'ירו, איך אתה רואה את זה מתקדם? כי בסוף זה שהיה אירוע מאוד גדול, וילדים באו ועודדו, והתקשורת עסקה בזה, זה נחמד, אבל איך באמת מתרגמים את זה תכלס? האם עכשיו אתה יותר בטוח שזה יכול לקרות?
עכשיו אני מרגיש יותר אחריות לייצר את זה. יש כמה פרויקטים בהתאבות, אחד מהם זה ליגת בתי הספר, שלקחנו עליה חסות לשלוש שנים הקרובות, עם התאחדות הספורט לבתי ספר, וזה ליגה שתתמקד בשני סוגים של אירועים בכל רחבי הארץ. אחד זה אירועי רכיבה לכולם, אנחנו רוצים לחשוף ילדים לענף האופניים, אירועים שבהם בכל אירוע 2,000 ילדים מקבלים אופני ערים, רוכבים מסלול של 20-30 קילומטרים, מגלים את הענף, נחשפים אליו, ואת כל מה שהוא מאפשר, החוויות הנפלאות שאתה חווה עם הגוף איתך, הרבה מאוד אנשים וילדים שמעולם לא היו נמשכים לאף ענף ספורט אחר, שבענף האופניים הולכים לגלות שהם יכולים להצטיין, ולא רק כי ענף האופניים מאפשר גם לאנשים עודף משקל או בעיות אורתופדיות עדיין לרכב. זה סוג אחד של אירועים, רכיבה לכולם, והסוג השני של האירועים שאנחנו עושים ביחד עם הליגה לבתי ספר, הוא ליגת אלופים. גם בכביש, גם בשטח וגם בוולודרום. הוולודרום החדש שנפתח בהדר יוסף, שיפתח באוקטובר, שהם אירועים למעשה שנועדו לקחת את מתוך אלפי ילדים שנחשפו לענף האופניים, את אלה מהם שרוצים להתמקד בו, להפוך אותו לחלק משמעותי מחייהם. בעצם כמו ליגת בתי הספר לכדורף וכדורסל, יהיה גם ליגה משמעותית לאופניים. במקביל אנחנו מקריבים איזושהי נבחרת חלומות כזאת של מאמנים. חבר'ה שהם רוכבי עבר, חלק שנחשפו לענף האופניים בגילאים יותר מאוחרים בחיים שלהם, אבל שהולכים לקחת את הענף בשנים הקרובות על כתפיהם.
מאוד חשוב. את מי הם יאמנו? את אותם פרויקטים של בתי הספר?
גם בתי הספר, גם מועדונים ברחבי הארץ. כבר היום לאיגוד האופניים יש 120 מועדונים רשמיים ברחבי הארץ. הם לא מספיק ממוסדים. אנחנו רוצים לקחת אותם ולהביא אותם למרכז הבמה. החזון הוא שבמקביל להתפתחות הקבוצה, במקביל למסע שהקבוצה עושה עכשיו, אחרי שעברנו ג'ירו לכיוון הטור דה פרנס, אנחנו נוכל להשתמש במודל הזה של ההשראה, כי בעצם להניע לפעולה אלפי ילדים ובני נוער.
יפה. אז בואו נחזור באמת לג'ירו. דיברנו גם אתם כקבוצה, אם אני אפילו סוג של שמת הישראלים כרגע בצד, הצהרת ואמרת שזו הצהרה יומרנית, אבל שהמטרה החד משמעית היא לנצח קטע. נכון. שאחד הרוכבים שלכם ינצח באחד מ-21 הקטעים לפחות, זה לא קרה.
לא קרה. לא קרה, זה אכזבה. היה גם ג'ירו מיוחד, אתה יודע, אני האחרון שהסתתר מאחורי תירוצים, אבל היה ג'ירו שונה. האסטרטגיה שלנו לנצח קטעים הייתה כאנדרדוגים, זה גם סוג של הבנת המצב שלנו, איפה אנחנו עומדים ביחס למתחרים, התבססה על ההנחה שבקטעים מסוימים יאפשרו לנו לברוח. בעצם מה שקורה בטורים האלה, יש שתי מלחמות כל יום, הקרב בין החבר'ה שרוצים לנצח את כל הג'ירו, החולצה הברודה.
General classification.
בדיוק, שפה זה היה בעיקר בין סיימון יייץ לכל השאר, סיימון יייץ אחרי זה מול תום דמולן ופרום, אבל הוא רוב המרוץ הוא שלט. לבין האנדרדוגים, האנדרדוגים שמאפשרים להם, תפרצו היום, קחו זמן מסך, גם ככה אתם לא מאיימים על הג'נרל קלסיפיקיישן, גם אם אתם נמצאים שעה וחצי, שעתיים בדירוג הכללי, אין לנו בעיה עם זה. מתוך האסטרטגיה הזאת שאנחנו אותם אנדרדוגים, שמחכים שיאפשרו לנו לקחת קטעים, אתה יודע, שנתחרה מול האנדרדוגים שכמותנו, שלא נצטרך להתחרות מול קריס פרום, מלכתחילה יצרנו, ניהלנו את הכוחות שלנו ככה, בחרנו לאבד זמן בנגד שעון בירושלים, כדי שכבר בסיציליה נוכל להיכנס לבריחות כאלה. מלכתחילה אמרנו, אנחנו רוצים שהרוכבים שלנו יהיו בעמדה
שלא ירגישו, שהמובילים לא ירגישו מאוימים.
בדיוק. כבר בסיציליה, בשלב הראשון באתנה, אגב, היינו עם בן הרמנס ורובן פלאזה בבריחה, והרבה מאוד קטעים היו ניסיונות לפריצות עובדתית. רק בשלושה קטעים.
אגב, גם כבר בישראל, ביום השלישי, בקטע השלישי, גיום.
וגם בשני, כן, גיום היה בבריחות.
ואני זוכר שסילבן היה משוכנע שגיום לוקח את הקטע הזה.
בשלב השלישי, והשני, כנראה, בוא נגיד, הסיכוי שהוא ייקח היו נמוכים, ולא רק בגלל שזה היו שלבים שהיו מיועדים להסתיים בספרינט. בשלב השלישי היה איזשהו נוצר מצב מעניין, שהיה רוח גב בדרך לאילת, לכביש הערבה, וברוח גב לפלטון, אין יתרון. על הבריחה. אז היה להם מאוד קשה לסגור את גיום, כי למעשה היתרון של פלוטון, של דבוקה, היא שהם יכולים להתחלף בהובלה מול הרוח. במצב של רוח גב, אין בעצם, אין יתרון אמיתי.
הבנתי.
אמרנו, אם גיום מצליח להיכנס לאילת, עם חצי דקה פער, הוא יכול לנצח.
גיום הוא צרפתי, תזכור לי?
גיום הוא קנדי צרפתי, ממונטריאול. אז כן, השם צרפתי, אתה צודק, אבל הוא כמו סילבן, הוא מגיע ממחוז קבק. הבריחות לא הגיעו לפיניש בג'ירו הזה. מיטשלטון סקוט, הקבוצה של סיימון יייץ, רחבה בצורה קצת שמרנית מדי, אולי אפילו מסוכנת, הם פשוט סגרו כל דבר.
כלומר, לא אפשרו ל...
לא היו בריחות שהגיעו. היו שתי בריחות היחידות שהגיעו לפיניש, הייתה הבריחה של פרום, הבריחה המפורסמת, שהוא באמת התקיף מרחוק, וזה היה הבריחה של פייבוריט, והיום שבו רובן פלאזה. באמת הגיע המקום השני.
שרובן פלאזה זה הרוכב שלכם, הספרדי הוותיק, שכבר בעברו ניצח קטע אפילו בטור דה פרנס, נדמה לי.
נכון.
ואותו יום, בקטע בשבוע האחרון זה היה, שאנשים צעקו לי, תפתח, תפתח, תפתח מהר את הטלוויזיה, רובן פלאזה יכול לקחת קטע.
נכון,
וזה היה... והוא היה כתף אל כתף עם ויביאני זה היה?
לא, עם שחמן, אתה יודע, גם הוא קוויקסטפ, ושחמן ניצח, זה באמת היה... זה היה קטע, אתה יודע, באמת גם עצוב עבורנו, כי זה הג'ירו האחרון של רובן, ובאמת רצינו יותר מהכל בשבילו, מעבר לקבוצה והרצון שלנו לנצח קטע, נורא רצינו שהוא ינצח.
זה היה קרוב ביותר כמובן, מקום שני.
מקום שני, כן, זה היה, בהיבט הזה זה הג'ירו מאוד מאתגר, אגב, רק מה שגם מגדיל את ההישג של גיא, ולהגיע לקו הסיום, כי באמת היה ג'ירו מיוחד. לא בכל שנה יש קרב כל כך צמוד בין הפייבוריטים, שמקשה על כל המרוץ. העובדה שבמשך 17 קטעים, הבריחה לא הגיעה לקו הסיום, רק אומרת עד כמה כל יום היה הרבה יותר קשה. כי זה לא היה קטעים באמת של מנוחה, קטעים מתים כאלה, שאתה אומר, אוקיי, עכשיו הפלטון רק משייט לו, יש את 10 חבר'ה מקדימה שילחמו על הניצחון.
אבל המסקנה היחידה זה שלא נותנים לך, צריך פשוט לקחת.
צריך לקחת, רק אומר שאני צריך לעבוד יותר קשה, וכן, אנחנו עם משימה לא גמורה. צריך לעבוד קשה.
איליה ויביאני האיטלקי, ניצח 4 קטעים, הוא בדיוק מהטייפ הזה שאתה אומר שהוא לרגע לא איים על הניצחון בדירוג הכללי.
הוא ספרינטר, הוא ספרינטר.
בדיוק, הוא לחלוטין ספרינטר.
הוא ספרינטר, זה מגיע, זה טקטיקה שונה לגמרי.
בדיוק, אבל אני אומר, זה מדהים, הוא לקח 4 קטעים בג'ירו, שני הקטעים בתל אביב אגב, שלא היו נגד השעון.
בתל אביב ובאילת, כן.
תל אביב, 2 קטעים בישראל התכוונתי, כן, תל אביב ואילת, ואחר כך עוד 2 קטעים באיטליה, מה שגרם לי לחשוב, אולי שמתם את הביצים בסל הלא נכון, אם היה סיכוי להביא אותו, שברמות שכר הוא הרבה מעבר.
א', הוא יקר מאוד. בית, שאתה בונה קבוצה לספרינטר, לספרינטרים, אתה לא בונה, זה לא רק הספרינטר, אתה בונה קבוצה שלמה סביב בן אדם.
הבנתי.
זה לבנות סוג של רכבת, כמו שאנחנו קוראים לזה. חבר'ה שהם מתמחים בלהעביר רוכבים לקו הסיום. אנחנו עובדתית עד היום.
הלכתם די הפוך.
תמיד היינו אנדרדוגים ותמיד הלכנו על בריחות. ברוב המרוצים זה, אתה יודע שסטרטגית יש לך 6-7 קטעים שבהם הבריחה מגיעה לקו סיום. גם בטור דה פרנס הקרוב אנחנו נראה את זה. אנחנו תמיד היינו קבוצה כזאת, שאנחנו מתקיפים מרחוק, לוקחים את הסיכוי לנמוך יחסית, שהבריחה מגיעה לקו סיום. לבנות קבוצה סביב ספרינטר, אומר שאתה צריך שיהיה לך ספרינטר מאוד דומיננטי, אין לנו כזה.
כן.
כן.
אחד הקטעים שוויאני ניצח, אז גם היה רוכב שלכם שהיה קרוב מאוד בדבוקה.
נכון, היה לנו את קריסטיאן סברגלי, האיטלקי.
האיטלקי.
שסיים שישי, ויש לנו את גיום באמת, שהיה באחד הקטעים, הוא היה סיים מקום 11.
אני זוכר שראיתי את ברגלי מדבר אחרי הקטע, והוא תיאר את זה בצורה כל כך יפה, הוא אמר, ממש כשכבר ראיתי את קו הסיום, והרגשתי שאני מסוגל לנצח את זה, אבל לשנייה התמאמתי, וכבר ראיתי את הגב של ויויאני, וזה היה מאוחר מדי.
תראה ממש, הספרינטרים זה חיות אחרות. א', אין להם פחד, אם ראית את הקו סיום בתל אביב, יכולת לראות, זה מטורף. זה באמת, 70 קמ"ש במישור, הם לוקחים כל סיכון אפשרי. במעבר שם בין שדרות רוטשילד להרצל, היה קטע שהיה ממש 5 שורות של קהל על הכביש, וזה יצר סבר בקבוק שרק רוכב אחד יכל לעבור, וראית עד כמה הם מתאבדים לתוך הפנייה, ומוכנים לסיים בתוך הקהל, רק אם אומרים, תקשיב, זה או זה, או להפסיד. אז אתה צריך להיות בסוף הפנייה, 10 רוכבים הראשונים. ויותר מהכל, זה אנשים שיש להם הילוך שישי. כשאתה מאיץ, אתה רואה באמת שגם כשהחבר'ה נמצאים ב-70 קמ"ש, פתאום מישהו מצליח להאיץ את 73, 74, זה כבר באמת יכולת אחרת. אנשים, זה המקבילה, זה שילוב בין אוסיין בולט לרץ מרתון. רץ מרתון שיכול לעבור את העליות ולעבור את כל הסיפור של הג'ירו, אבל יכול באמת להאיץ למהירויות האלה, קיבוץ שרירים מטורף במטרים האחרונים, ספורטאי על.
מדהים. רן, בוא ננצל אותך אז גם כפרשן כללי של הג'ירו לשאלה אולי האחרונה, אז עקבנו גם מלבד הקבוצה הישראלית אחרי הצמרת, ודבר מדהים היה שסיימון יייטס הוביל כמעט לכל אורך הטור הזה, בעצם מישראל הוא כבר הוביל, ובכל הקטעים באיטליה, עד שהתרסק באותו קטע מדהים, זה היה בסוף שבוע, אז גם אפשר היה לראות וליהנות, וקריס פרום באחת התצוגות, גם לנס קרא לזה וגם אחרים, אחד הקטעים הדרמטיים בתולדות הגרנד טורס, וכמובן שקריס פרום המשיך לזכייה בתואר והשלים את הזכייה בכל התארים. איך ראית את זה מהצד? בטח זה גם כן מאוד עניין אתכם לראות את האירוע הזה מתרחש, לראות את ההיסטוריה לנגד עיניכם.
א', היינו די פאור ברכב ליווי באותו שלב. כמו שאמרתי, היה ג'ירו חריג. העובדה שאוריקה, שמיצ'לטון לקחו את ההובלה, עבורם זה מצד אחד היה מאוד מרגש, כי פעם ראשונה שהם מובילים גרנד טור ככה, מצד שני הם עשו את זה בצורה שקצת עוררה תהיות בקרב כולנו, כי הם באמת לא שחררו אף בריחה, זה היה
רכיבה... מיצ'לטון זו הקבוצה של סיימון יייטס.
סיימון יייטס, הם הובילו את המרוץ בהרבה מאוד קטעים, סיימון יייטס ניסה לנצח הרבה מאוד מהקטעים האלה. אנחנו יודעים שהמרוצים האלה בסוף זה אנרגיה מצטברת. אם אתה לא בוחר את המלחמות שלך היטב, אתה בעצם בסכנה שיום אחד הגוף שלך יבגוד בך.
אגב, אנחנו זוכרים את זה גם מהקריירה של לנס, שהוא לא היה זוכה בהרבה קטעים.
נכון.
הוא לא היה מנצח הרבה, אלא כמו פרום באיזה קטע הירואי אחד באלפים.
זה מספיק.
לקראת הזכייה.
כדי לנצח ג'ירו, למעשה תיאורטית, אתה לא צריך לנצח אף קטע. מספיק שיהיה לך את הזמן המצטבר הכי נמוך, זה מספיק. סיימון יייטס ומיצ'לטון לא רחבו ככה, הוא ממש, היו קטעים שהוא ממש ניסה כל הזמן להראות עד כמה הוא דומיננטי, בסוף הוא שילם על זה. בקטע יום לפני שפרום פרץ, בקטע 17 כבר, אותו קטע שבו רובן היה בבריחה מקדימה וסיים מקום שני, סיימון יייטס כבר הראה סימני עייפות, הם ניסו כל יום להתקיף אותו קצת, רוב הימים הוא בכלל הראה דומיננטיות מוחלטת, שם פתאום דמולן שהוא לא מטפס, הוא רוכב נגד שעון, דמולן ופרום הצליחו לפתוח עליו 20 שניות, זה כבר היה נראה הסדק הראשון, הוא הגיע לקו הסיום, נתן איזה רעיון בריטי קר כזה, אמר,
מצב עדיין טוב,
זה היה מחר יום יותר טוב. הגיע הקטע 19, סליחה, שבו פרום פרץ, זה היה קטע נוראי. הקטע התחיל בשלב בעלייה של 30 קילומטר, פשוט ראינו רוכב אחרי רוכב, רוכבים נושרים אפילו חלקם, אחד מהם היה וסילי קיריינקה מהקבוצה של פרום, פשוט לא נתנו לאף בריחה ללכת, התקפה על התקפה על התקפה, קצב מטורף של סקאי וסאנווי בקבוצות של קריס פרום ושל דמולן מההתחלה, אפילו לחץ מאוד אדיר על הפלטון, פשוט רצו כנראה לייצר איזו עייפות מצטברת. קבוצה קטנה עם קריס, הרוכב הלטבי שלנו פרצה, הצליחה לפרוץ במעלה כביש, כמו בכל יום, לא נתנו להם שום פער סביר, היה להם אולי 40 שניות בתחילת העלייה, ואז הפלטון מגיע לעלייה, ואנחנו באיזשהו, הרדיו קרטע, זה היה קול דה לה פינסטרה, זה עלייה שחצי ממנה, זה גרבל בדולומיטים, גרבל זה אומר שזה לא אספלט, זה שילוב כזה, כמו בין חצץ לקורקר. פתאום אנחנו שומעים, קריס פרום פרט.
שזה עוד שלב מאוד מאוד מוקדם
של בקטע. של העלייה, זה היה, כן, זה היה העלייה השנייה של היום, משהו כמו 7 קילומטרים מתוך העלייה. אנחנו מקבלים ברדיו, לוקחים זמנים כל הזמן, כי מה שאותנו מעניין זה גם איפה החבר'ה שלנו נמצאים, ומה יהיה הטיימקאט ביום. הם התחילו את העלייה, הקבוצה של גיא התחילה דקה וחצי אחרי הקבוצה של פרום, בקצה העלייה היה להם יותר מ-27 דקות. אמרנו, עלייה שיש פחות מ-30 קילומטר, 26 דקות על העלייה. זה הרבה. מישהו פה נותן גז. בקצה העלייה, הירידה ממנה הייתה מאוד טכנית. דמולן בחסה בחירה שבדיעבד הייתה בחירה שהפסידה לו את המרוץ. הוא חיכה לחברי הקבוצה שלו.
כן.
אמר, אני מעדיף אחרי הירידה הטכנית, אני מעדיף שיהיה איתי עוד חבר קבוצה או שניים.
ופרום ידע, it's now or never.
It's now or never, פתלקח כל סיכון אפשרי בירידה. פשוט ניהל מרוץ נגד שעון, הוא לבד, מול הרוח, מול המתחרים, בין העליות, והצליח באמת לנצח את המרוץ. זה יותר מהכל הרע שרוכבים שמוכנים לסכן, באמת יכולים להגיע. לא היית מצפה רוכב כמו פרום, שהוא רוכב שמרני, שבדרך כלל יעשה מרוץ כזה, אבל בהחלט היה שלב שיזכר. העובדה שסיימון יייץ התפרק, אומרת שמרד כמה אוריקה באמת שילמו את המחיר על הניהול מרוץ שלהם, גם הם שילמו, גם אנחנו שילמנו בדיעבד.
מיטשלטון,
כן. אוריקה זה השם הקודם שלהם.
כן.
עד כמה הם באמת שילמו את המחיר על אותה רכיבה.
אבל שמה, זה היה פשוט עצוב, כי אפשר לאבד את הפסגה, אבל הוא התרסק, הוא פשוט, זה היה נראה שהוא רוצה לבכות, הוא לא קרוב בכלל לאף אחד.
שים לב מה קורה בג'ירו הזה. היה לנו, אם היינו לפני תחילת המרוץ, אם היית יכול למנות 10 מועמדים, 6 מתוכם בעקבות המרוץ הכל כך אגרסיבי שהיה, והעובדה שלא היה אף יום מנוחה, פשוט התפרקו לגמרי.
למרות שאתה, כשישבת פה, אז ניברת על 2. על פרום ודמולן, שסימו מקומות 1-2.
נכון, אבל עדיין היה לנו סטבן צ'אבס, שהתפרק. כבר בשבוע השני התפרק. טיבו פינו, שפשוט לא סיים את המרוץ.
הוא לא סיים?
לא סיים, בשלב ה-20.
הוא היה דווקא
היה שם, בשלב ה-20 התפרק לחלוטין, והגיע ממש להיפותרמיה, גם כן, הלך עד הקצה. סיימון יייץ, שהתפרק לחלוטין. מיינצ'נס, שהתפרק מוקדם יותר. רון דניס, שהוביל בישראל, שהתפרק.
והגרמני, מה שמו? טוני מרטין?
לא, טוני מרטין לא היה מוביל לדירוג הכללי, אבל עדיין גם הוא, בעקבות הניהול מרוץ הכל כך אגרסיבי, כל הימים יצא מתמונת הדירוג הכללי, פשוט נוצר מצב שזה היה מרוץ של שחיקה. פרום שאחרי ישראל היה נראה כמו צל של עצמו, מי היה מאמין שהוא יכול לרכב ככה, פשוט הראה שיש לו את העומק להתאושש תוך כדי גרנד טור כזה, וביצים.
יפה. טור דה פרנס מתי מתחיל?
טור דה פרנס מתחיל ב-9 ליולי, אחרי המונדיאל. השנה הזיזו שבוע אחד קדימה, שבוע אחד מאוחר יותר, כדי שלא יתנגשו בשידורים.
שהצרפתים יוכלו לחגוג את השחייה שלהם במונדיאל בשקט.
אתה חושב?
האמת שזה האימור שלי.
כן.
אבל בלעדיכם הפעם, הטור דה פרנס כמובן.
טור דה פרנס עדיין בלעדינו, אנחנו מאמינים הגיונית שגם בשנה הבאה יהיה בלעדינו, אנחנו מכוונים ל-2020, שנה הבאה המטרה תהיה עוד ג'ירו, אולי גם וואלטה, אנחנו רוצים לגדול עם הרוכבים, ראינו שאנחנו אנחנו צריכים לעבור דרך.
מחלקים כרטיסים לעוד קבוצות, או על חשבון קבוצה אחרת? איך זה
תמיד זה קבוצה אחרת, ואף פעם לא מחלקים, תמיד צריך לקחת.
ברור.
אבל כן, זה יהיה, יש לנו אסטרטגיה איך להגיע לשם, אחד מהם כדי להגיע לטור דה פרנס, אנחנו נצטרך לנצח את ה-Europe Tour, את הסבב של המרוצים באירופה, שבשנה הבאה זה יהיה הפוקוס שלנו. כל שנה המארגני הטור דה פרנס מחלקים 4 כרטיסי ווילד קארד, כרטיסים באמת לקבוצות שהם לא מהדרג הראשון כמונו. 3 מהם באופן מסורתי הולכות לקבוצות צרפתיות.
כן.
גם יש יותר קבוצות צרפתיות אפילו מזה, נלחמות מי יהיו השלושה, ואחד הולך לקבוצה לא צרפתית, אנחנו רוצים להיות הקבוצה הזאת.
ואגב, בהקשר הזה באמת היה מצוין לפי-אר אם כן הייתם מנצחים קטע בג'ירו.
גם, אבל לא רק. בהחלט. אגב, אף אחד מהקבוצות הפרו-קונטיננטה לא ניצחה אף שלב הג'ירו הזה. אז אנחנו, מה שנקרא, מבין הליגה שלנו אנחנו בסדר. זה אף פעם לא מנחם אותנו. אבל מעבר לפי-אר, לטור דה פרנס צריך שני קריטריונים ברורים לקבוצה לא צרפתית. אחד, לנצח את היורופ טור, שניים, שיהיה לך איזשהו כוכב צרפתי. אז אנחנו במהלך בשוק ההחתמות נחפש גם כן, לראות איך אנחנו
לגייס.
מבטיחים.
ומה הסיכוי שבאמת החוויה הזאת תחזור לפה, או בג'ירו, או בטורניר אחר? הטור דה פרנס, הבנתי שזה גם פחות סביר, כי הם גם לא ירצו לעשות מה שהג'ירו עשו, הם לא ירצו להעתיק במרכאות מהמרוץ הקטן יותר.
סיכוי נמוך, המטרה שלנו עכשיו היא דווקא לא בהכרח רק להביא לפה את טורניר בכיר, אלא לייצר משלנו. טור דה ישראל, זה המטרה הבאה, סילבן כבר מדבר על זה, לייצר פה טור בינלאומי בכיר, שגם ישלב איזשהו טור חובבני ישראלי, כדי לאפשר לישראלים גם להשתתף.
זה רעיון מצוין.
זה בהחלט איזושהי מטרה, וגם לא שיהיה one-off, שיהיה אירוע שנתי שחוזר על עצמו.
רן מרגליות, המנהל המקצועי של קבוצת ישראל סייקלינג אקדמי, שוב המון המון תודה, היה כיף, גם הג'ירו עצמו וגם השיחות האלה איתך, ונקווה שעוד יהיה לנו הזדמנויות לדבר.
אמן.
תודה רבה.
תודה.
שלום לתומר פדלון.
אהלן בן.
מרצה לספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב. נו, אתה כבר בטירוף של המונדיאל.
אוח, חבל על הזמן, רק מחכה לזה כבר. 4 שנים מתנקזות לאותו רגע שמתחיל המונדיאל, אתה לא מבין כמה אני מחכה לזה.
וואו.
כמוך אני מניח.
ברור, לא, אבל אני לא אומר 4, כי זה תמיד אצלי שנתיים. מאולימפיאדה למונדיאל, זה חיינו.
יש בזה משהו.
מה ההימור שלך? על מי שמת עין במשחקי ההכנה? או שאתה כמוני, אתה מתעלם מקיומם של משחקי ההכנה?
אתה יודע שאני עוד של נבחרת גרמניה, היא די מפשלת עד עכשיו, אבל זה נובע מכך שרוצים לסלק כמה שחקנים מהסגל ונותנים להם את הצ'אנס במשחקי ההכנה. נראה לי בכל זאת, הייתי אומר, 3 המועמדות המרכזיות, אולי גרמניה, ברזיל וצרפת. אתה יודע מה, אם זה חצי גמר? גרמניה, ברזיל, ספרד וצרפת. זו הרביעה לדעתי.
טוב, הלכת באמת על השמות הגדולים, לא?
לא לקחתי סיכון.
לא הפתעת פה בגדול. איך גרמניה נראית לך, אז באמת, תלך עד הסוף?
הם הרבה פעמים לא נראים טוב לפני המונדיאל, אבל בסוף, כשמגיעים למונדיאל, הרגע הזה, הוא יודע להכין אותם כמו שצריך. זה לא רק יואחים לב, זה גם מאמנים שקדמו אליו. אל תשכח שהשלב הכי נמוך שהגיע גרמניה במונדיאל אי פעם זה רבע גמר. תמיד מגיעים לכל פחות לרבע גמר, זה לא יומן.
שזה בערך הגג של נבחרת אנגליה ברוב, חוץ ממונדיאל אחד או שניים.
כן.
מדהים. ומה עם ברזיל, עם צ'יצ'י, המאמן, הדגול?
אלי המועמדת מספר אחת, ראינו.
עד כדי כך.
כן, דעתי המועמדת מספר אחת, אנחנו רואים איך בשנתיים האחרונות מאז שצ'יצ'י מונה למאמן, קבוצה נבחרת יציבה, חזקה, חזרתו של נאמר נראית מושלמת עד עכשיו.
ומצד שני, עדיין זה מצחיק שמדובר בברזיל, אבל אתה מסתכל על הכישרונות בהתקפה, אם אפילו נאמר בסיאו, ונכון, יש שחקנים אדירים, גבריאל ג'זוס וויליאן שאני מאוד אוהב, זה לא מגיע לרמות הכישרון, בטח לא של ארגנטינה, אם אני מדבר התקפית, וגם לא של באמת ספרד, בלגיה אפילו, זאת אומרת...
אני מסכים איתך, אבל גם אם תסתכל על הרשימה של השחקנים הגרמנים, גם זה הרבה שחקנים גידו לך שגרמניה נבחרת הרבה יותר נחותה, נגיד, מספרד או מצרפת. אבל באמת, בדינמיקה של טורניר, להיות חודש אחד בתחת של השני, כל הדברים האלו הרבה פעמים מאוד מאוד משפיעים, והקבוצתיות פה היא מה שמשפיעה מעל הכל. אל תשכח למשל את אנגליה של 2010, שבאו בכל תרועה רמה והכל, אבל חודש עם קפלו, היה בסוף הרבה פחות מחודש עם קפלו, שלא נתן להם אפילו ללכת עם כפכפים במלון, עשו את שלהם.
והם גם נתקעו בבתי מלון במרוחקים, לא ראו נפש חיה, נדמה לי שם.
נכון, לכן יש הרבה משתנים שבאמת משפיעים פה בסיכומו של דבר מעבר לטיוטה של הסגל.
יפה, אז אנחנו נטסים ביחד למונדיאל.
נכון, שבוע שם.
אני מקווה שבפרק הבא אנחנו נשב פה ונדבר קצת על, גם על קטעים משם וזיכרונות ורשמים, אבל בוא בינתיים, כפי שאתה בדרך כלל עושה כאן, נחזור להיסטוריה.
40 שנה אחורה.
1978.
נכון, החונטה הצבאית בארגנטינה והמונדיאל של 1978. המונדיאל היחיד עד כה שארגנטינה עירכה. שאגב, ארגנטינה במשך שנים ניסתה לארח מונדיאל, ניסתה לארח אולימפיאדה, כל הזמן כשלה, עד שבשנות ה-60 הוחלט לתת לארגנטינה לארח את המונדיאל של 1978. אבל הבעיה היא שבין הרגע שארגנטינה זכתה לארח את המונדיאל ועד מונדיאל 78, היו הרבה התרחשויות בארגנטינה. אני אתן לך סתם נתון ככה מדהים לסבר את האוזן. בין 1966 ועד עליית החונטה הצבאית, הדיקטטורה הצבאית ב-1976, היו 8 ממשלות שונות בארגנטינה ו4 הפיכות צבאיות. עכשיו, אם זה לא הפיכה צבאית ודיקטטורה צבאית, אז יש ממשלה אזרחית שהיא לרוב מושחתת, וכל הדברים הרעים שאנחנו יודעים על ממשלה אזרחית מושחתת. ככה שהמצב הפוליטי בארגנטינה היה מאוד מאוד לא יציב.
ופיפה לא חשבה להעביר את האירוח למדינה אחרת.
פיפה התחילה לחשוב על להעביר את האירוח למדינה אחרת, היה גם לחץ של מדינות אחרות, כי מאז שעלתה החונטה הצבאית ב-76, קורים בארגנטינה הרבה דברים נוראים, אנשים נעלמים, יש פה דיקטטורה צבאית קשה ונוקשה מאוד, אנחנו מדברים על 30,000 איש אגב שנעלמים, חלק גדול נרצחים, וגם ארגנטינה למעשה לא מוכנה למונדיאל בגלל כל הפיכות האלו שמתרחשות לאורך 10 שנים.
לך תארגן מונדיאל בזמן הדבר הזה.
יפה מאוד, לך תארגן, לך תבנה אצטדיונים, תשתיות, כבישים, כל הדברים האלה לא מוכנים. ב-76 יש איום ממשי להעביר את המונדיאל מארגנטינה, שנתיים לפני המונדיאל. אבל הגנרל שעומד בשלטון, רפאל וידלה, מבטיח לפיפה שיהיה מוכן למונדיאל, שארגנטינה תהיה מוכנה. מה הוא עושה? לוקח את כל התקציבים מהמשרדים האחרים, ומשקיע עבור המונדיאל, הוא כמובן ממנה גנרל, שיעמוד בראשות הוועדה שתארגן את המונדיאל, ומתחילים להוציא הון תועפות, בסביבות אגב $700 מיליון לאירוח המונדיאל בארגנטינה, תוך שנתיים. 4 שנים לאחר מכן המונדיאל בספרד היה בשליש מהמחיר הזה, בשליש מה-$700 מיליון האלה.
כמו שבדרך כלל קורה במשטרים מהסוג הזה, הכסף חוגג.
כן, ואז נשאלת השאלה מה קורה עם שאר הדברים, עם חינוך, בריאות, כל הדברים האלה.
זוטות.
הסלוגן של ארגנטינה מ-76 עד 78, זה יחכה לאחרי המונדיאל.
הבנתי.
הכל יחכה לאחרי המונדיאל.
ואז בעצם גם הם פחות או יותר חשבו על סיסמה בסטייל מירי רגב של מה שווה מונדיאל אם אני לא יכול לנצח בו.
נכון, מה שווה מונדיאל אם אני לא יכול לנצח בו. וידלה רוצה לא רק לארח את המונדיאל, הוא רוצה גם שארגנטינה תזכה במונדיאל.
אלא מה?
כי הוא יודע שיש לזה באמת השפעה אדירה פנימית וחיצונית.
ופוליטית, מבחינת באמת פוליטית, מבחינת החוזק המשטר.
נכון, אגב, פוליטית, סיימון קופר, ששנינו קראנו את הספר הנהדר שלו, הכדורגל נגד האויב, מציין בהקשר הזה שהקשר בין פוליטיקה לבין כדורגל בארגנטינה הוא קשר עדוק מאוד, והוא אומר, זה תחום שנלמד כמו פיזיקה של החלקיקים. ובאמת, הפוליטיקה במונדיאל 78 הייתה עמוק עמוק בתמונה, המשטר הצבאי בעצם רצה לא רק לעשות את הסדר ולרצות את פיפה, אלא גם לנצח במונדיאל. אז כמו שאמרנו, הם משקיעים הון תועפות, ומצליחים אגב גם לשכנע את העולם שמונדיאל בארגנטינה הוא דבר לגיטימי. הם סוחרים את שירותיה של חברת ייעוץ ופרסום אמריקאית מניו יורק, כדי למתג את ארגנטינה בצורה חיובית, כדי להרגיד שהתמונה, התדמית של ארגנטינה הרבה יותר טובה מאשר
מזכיר לנו איזשהו מונדיאל שקורה בימים אלה, פחות או יותר.
בהחלט. חד משמעית כן, רק שאני מניח שהם לא סוחרים חברה ניו יורקית.
כן.
אז עכשיו המונדיאל בסוף כן מתקיים בארגנטינה תחת הסלוגן שוידלה גיבש, והוא 25 מיליון ארגנטינאים משחקו במונדיאל. בעם מפולג שיש בו פוזיציות ויש כל הזמן הפיכות, הכדורגל נתפס כגורם מאחד שיכול כמובן עם שחייה במונדיאל להוביל לחיזוק משטרו של וידלה. אז ארגנטינה הייתה נבחרת טובה והייתה מועמדת לשחייה. וידלה, הגנרל אגב, דאג להגיע לכל המשחקים שלה, לבוש במדי צבא, נהג לבקר את השחקנים, ופחות או יותר להגיד להם, זה ניצחון או מוות מה שהולך פה. והיא הגיעה בשלב הבתים הראשון.
אני מניח שהוא לא אמר את זה, אבל הם אולי חששו מהעניין.
בדיקטטורות תמיד מבינים את הלך הרוח.
בדיוק.
הלך הרוח.
לא צריך להגיד.
נכון, לא צריך להגיד שום דבר, כולם מבינים מה המנהיג חושב ומה הוא רוצה. ובשלב הבתים הראשון, ארגנטינה הפסידה רק לאיטליה, ועברה לשלב הבתים השני, אני אולי זו הנקודה להזכיר, באותה תקופה אין שלב נוקאוט במונדיאל. זאת אומרת, יש שלב בתים ראשון, שלב בתים שני, ולמעשה הנוקאוט היחיד זה הגמר.
זאת אומרת, מהשלב בתים שני עולים לגמר.
נכון, ראש הבית, בית א' וראש בית ב', אוקיי. עולות לגמר. בשלב הבתים השני, ברזיל יוצאת בתוצאת תיקו נגד ארגנטינה, מה שמבטיח לברזיל כנראה בסיבוב האחרון את העלייה לגמר. אז בסיבוב האחרון ארגנטינה צריכה לנצח את פרו, בתוצאה של 4-0 כדי להפיל לגמר.
בהפרש של 4 שערים.
בהפרש של 4 שערים ומעלה. אגב, באותם תקופות, היום זה נשמע לנו כמובן פרדוקסלי ומוזר מאוד, לא כל המשחקים היו מתקיימים באותו זמן,
כן.
בו זמנית. וארגנטינה הייתה צריכה לנצח את המשחק האחרון שלה מול פרו, כאשר יש המון המון סיפורים שרק הצטברו מאותו משחק ב-78 על מה קרה באותו משחק מול פרו.
ומה קרה בחדרי ההלבשה לפני שהמשחק יצא לדרך.
בדיוק, אז החונטה הצבאית, כמו שאמרנו, מאוד רצתה לזכות במונדיאל הזה בגלל 1001 סיבות. למזלם, גם בפרו יש משטר צבאי, יש גנרלים, וגנרלים גנרלים הרבה פעמים יודעים לדבר. השפה שלהם משותפת ואפשר לדבר אחד עם השני. פרו יודעת שהיא לא תגיע לגמר. ולכן, לפי הסיפור הרווח...
זאת אומרת, לפירו לא היה על מה לשחק במשחק הזה?
לא היה פה על מה לשחק על להפיל הגמר, ולכן יש איזה סיפור שהוא כנראה הסיפור שהיה במציאות, שהגנרלים הארגנטינאים דיברו עם הגנרלים הפירואנים, והם הגיעו לעסקה לגבי המשחק הזה. מה העסקה אומרת? ארגנטינה תנצח בהפרש של 100-4 שערים, ובפירוש שבו... אותה תקופה היה חסר מזומנים והיה חסר אוכל, יקבלו 35,000 טון חיטה, נשק וכספים מארגנטינה.
נהדר, שני הצדדים מרוויחים.
הכל פנטסטי. היחיד שהתרעם על כל זה היה שר האוצר. כל הזמן אומרים לו, הכל יעבור לאחרי המונדיאל, תעשי כספים פה, תעשי כספים שם.
עכשיו גם לקחו לו טונות של חיטה.
לוקחים לו גם מזומנים, גם נשק, גם חיטה, זאת אומרת, זה משהו שהוא מביא לתקציבים של ביטחון ודברים כאלה, לוקחים לו. הוא היחיד שמתרעם על זה.
ממש, ינצחו השחקנים על הדשא.
כן, זה, הוא היחיד שבעצם מנסה להטיל וטו. כמובן שאין וטו, ווידלה והגנרל מסרה, אומרים בשום פנים ואופן לא, מביאים את זה לפרו. מה קורה במשחק? ארגנטינה מנצחת.
הפתעה גדולה.
בהפתעה היסטרית, מנצחת 6-0, כאשר השוער הפרואני, איך נאמר זאת כך, לא היה בסיאו. מה מעניין בשוער הפרואני? הוא נולד בארגנטינה. שחקני פירו מאז אגב מספרים, הסיפורים רק מצטברים על איך הם דיברו עם המאמן שלא יעלה אותו לאותו משחק. אבל כנראה שהמשחק הזה היה מחור.
וברבות השנים הפירואנים בעצם הודו שהם
דיברו? השחקנים פירואנים הודו שהייתה פה איזו עסקה מלוכלכת. ו...
אבל מה זאת אומרת, אם הייתה עסקה הם היו צריכים לדעת ממנה, זאת אומרת הם היו צריכים להוציא אותה לפועל? כן. או שרק השוער...
המאמן קודם כל מעל הכל העלה פה כנראה הרכב שהיה אמור להיות חלש יחסית ולאפשר להם את הניצחון הזה, והשוער הוא עומד פה במרכז הבמה. שאפשר לשישה שערים לחדור לרשת שלו, תוצאה היסטרית. ארגנטינה טובה, אבל לא כל כך טובה שבמשחק מכריע תנצח 6-0.
ואז היא משיגה עכשיו, את הכרטיס לגמר.
עכשיו, דבר נוסף שמעניין לגבי הכרטיס לגמר, מי היחיד שהתנגד לכסף הזה שיעבור לפרו? שר האוצר הארגנטינאי. הוא סיפר לפני כמה שנים בסרט הולנדי שנקרא Dirty Game, משחק מלוכלך, על איך ברגע שארגנטינה כבשה את השער הרביעי לרשתה של פרו שאפשר לה לעלות לגמר, הוא ראה את המשחק בביתו והתפוצצה פצצה בחצר ביתו. זה היה איתות מהגנרל מסרה על זה שלא אפשרת לנו להשיג את הכספים האלה ואתה התנגדת.
וואו.
אוקיי? אז הם השיגו את הכרטיס לגמר, ובגמר הגדול שהיה באצטדיון המונומנטל
בבואנוס איירס, המגרש של ריבר.
באווירה מטורפת כמובן בעד ארגנטינה ונגד הולנד, שעד היום אגב ההולנדים לא יודעים מה היה קורה להם אם היו מנצחים בגמר הזה. ארגנטינה מנצחת
עד היום ההולנדים לא יודעים מה היה קורה להם, הם נצחים שום גמר, כי הם לא יודעים, שלושה גמרים הפסידו את כולם.
נכון, שלושה גמרי מונדיאל שהולנד הפסידה, זה השני ברצף, אחרי שהם הפסידו ב-74 למערב גרמניה, גם למערכת, הם מפסידים 3-1 בערכה, משערים של מריו קמפס הגדול וברטוני, אין עדויות אגב על מעורבות פוליטית בגמר, ארגנטינה ניצחה את הגמר הזה, וארגנטינה... בפעם הראשונה בתולדותיה, היא אלופת העולם. הצליחה לזכות במונדיאל.
אגב, הכוכב של הנבחרת, עוד לא ציינת את שמו, נדמה לי, זה היה דניאל פסרלה.
דניאל פסרלה שם, מריו קמפס הוא כמובן הכוכב הגדול, גם בחצי גמר וגם בגמר.
קמפס בהתקפה, ופסרלה היה הדמות הדומיננטית יותר בהגנה.
נכון, וגם מנהיג באיזשהו אופן. עכשיו, מה שמעניין, שאת אומר פסרלה, ואת אומר קמפס, ואת אומר ברטוני, הם היו באמת דמויות בולטות, ודמויות שגם כבשו, בעיקר קמפס וברטוני, אבל הקהל, מעבר לזה שהוא צועק את השם ארגנטינה, 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 קריאות עידוד לנבחרת.
ארגנטינה.
ארגנטינה, 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 השיר הידוע שלהם, הם גם צועקים כל העת, ויבה וידלה, למנהיג, לגנרל ששולט בארגנטינה,
קריאות עידוד. אבל למה זה מפתיע אותך? אולי באמת היה לו פופולריות גדולה במדינה באותה שנה.
כן, הם גם מבינים כנראה שלוידלה יש פה גם חלק בשחייה של ארגנטינה, והדבר המעניין שיש טענות שגם גורמי אופוזיציה פשוט שרו ברחוב, ויבה וידלה, ויבה וידלה, והמסע תעמולה הגדול הזה הצליח להסתיים בשחייה של ארגנטינה, ווידלה אגב מינף את זה אחרי המונדיאל ואמר לעם, זה מה שקורה, ש-25 מיליון ארגנטינאים מנסים לכוון לאותה מטרה ועובדים ביחד.
יש עוד סיבות שהביאו לו כנראה לזכייה הזאת. דיאגו מרדונה הזה היה בן כמה?
צריך לעשות חישוב מהיר, אני חושב ש-17?
רצה מאוד לקבל את הזימון, לא קיבל אותו מהמאמן מנוטי, ושמונה שנים אחר כך, דיאגו הגדול מוביל את ארגנטינה לזכייה השנייה, והאחרונה שלה עד כה.
ויש שיגידו שגם בדרכים לא חוקיות.
חד משמעית, עם נגיעת היד, אבל אז הוא כבר באמת, אז לא היה ספק מי הכדורגלן הטוב בעולם.
נכון.
יש יותר ספק, אני חושב, היום 40 שנה אחר כך, למרות שיש עוד ארגנטינאי שטוען לכתר הזה. נכון. תומר פדלון, המון המון תודה.
תודה, בן.
ועד כאן הפרק שלנו של עושים ספורטקאסט, ואני שוב מזמין אתכם להיכנס לאתר הבית שלנו, runlevy.com, לוי זה L-E-V-I, ולדף הפייסבוק שלנו עושים היסטוריה, לעקוב אחרינו בטוויטר, כמו תמיד. תודה רבה לרן מרגליות, תומר פדלון, תודה רבה לניר סייגה, עורך. אני בן מיטלמן, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת runlevy.com.
או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.